שלום לכולם, צהריים טובים, ברוך אתה. אנחנו בעזרת השם רוצים להתכונן היום לראש שנה, זה שיעור אחרון לשנת תשפ"ה הקדושה. והנושא שלנו זה יהיה תשובה מאהבה בקשר הזוגי. לקראת ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. זה יהיה הנושא שלנו. קודם כל, בראש השנה, בהפטרה, יש לנו סיפור זוגי. יש לנו את חנה ואת אלקנה. זה זוג שעושים דברים גדולים ביחד. יש להם משבר אפילו, אין להם ילדים. ואלקנה מנסה לנחם את חנה. מצליח, לא מצליח, שאלה טובה. אז זה ברור שאנחנו עומדים לדין לפני השם יתברך, אז אנחנו גם עומדים, אולי הדבר המרכזי שאדם נידון עליו זה המרחב הזוגי. שם השכינה ביניהם, אז יש דין על השכינה. כמה שכינה הייתה ביניהם בשנה האחרונה. אנחנו עומדים, נכון? כך כתוב אצל הכהן הגדול, שהכפרה מתחילה מהבית. וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. קודם כל מכפר על עצמו, ואז הוא מיד עובר לביתו, וכהן גדול שמחפר על כל עם ישראל ביום הכיפורים, הוא לא יכול להיות נשוי, לא יכול להיות לא רווק ולא אלמן ולא גרוש, צריך להיות נשוי. כן? אז זה אומר שהתפילה והעבודה היא עבודה מאוד מאוד, שקשורה מאוד מאוד למשפחה ולבית, בטח עם אחד מהדימויים שלנו למערכות היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה דימוי של דוד ורעיה, אז זה ודאי דורש מאיתנו את התשומת לב הזאת. אז מה שנעשה היום זה ננסה להבין איזה שלושה דברים מרכזיים צריך לתת להם את הדעת לתיקון, דיוק, תיקון, תשובה בקשר הזוגי. אחרי שנסיים את זה, נשתמש במשל גם לנמשל, מכיוון שאמרנו שהקדוש ברוך הוא יש לנו חלק מהדימויים שלנו, זה השם יתברך זה כמו דוד ורעיה, אז בעצם ננסה להבין איך אפשר לשוב בתשובה על הקשר הזה עם השם יתברך. זה ברור? המשימה ברורה, יפה. אני רוצה להגיד על מה אנחנו לא הולכים לדבר בשיעור הזה. בסדר? אמר, אנחנו לא הולכים לדבר. זו הקדמה חשובה. אנחנו לא הולכים לדבר על כל מיני תקלות שקורות בין איש לאישה, אבל הן לא שייכות לקשר הזוגי בצורה מובהקת כמאפיין. כלומר, אסור לדבר בצורה לא נעימה לאף אחד, לא לאדם ברחוב, לא לתלמידים, לא לחברים, וגם לא לאשתך, וגם לא לאישה לבעלה. בסדר? כל הלכות בין אדם לחברו, הרגילות, חלות גם על איש ואישה. נכון, ובאמת צריך לתת שם את הדעת, בגלל שהרבה פעמים, בגלל מחמת ההרגל, ומחמת העובדה שאנחנו חיים ביחד כל הזמן, אז עלולים לעבור על דברים שכלפי מישהו אחר לא היית עושה אותם. אז בוודאי שאם ישנם תקלות כאלו, יחס לא מכבד, יחס לא מספיק נקי, וכן על זה הדרך, בוודאי צריך לחזור עליהם בתשובה, אבל זה לא הולכים לדבר, כי זה שייך לכל מערכות היחסים. אין הבדל בדבר הזה בין אישה לאיש ואישה, לבין חבר, לבין חברה של אישה. כל מערכת יחסים צריכה להיות מסודרת ומתוקנת. הקשר בין איש לאישה הוא קשר בעל איכות מיוחדת, ששייכת רק אליו, וממילא בתוך האיכות הזאת גם עלולים להיות תקלות או פגמים שקשורים לאיכות המיוחדת של קשר זוגי, שאלו דברים שאם הם היו באים לזה ביטוי בקשר אחר, הם בכלל לא היו בעיה. בסדר, אין שום בעיה. בסדר, אין שום ציפייה כזאת בכלל שזה יהיה, אבל בקשר זוגי יש ציפייה כזאת. ועל זה אנחנו הולכים לדבר. זה מה שמעניין אותנו. בסדר, זה החקירה פה. אז לאן נלך? נלך לפרשת בראשית. שם הכל מתחיל. ונגלגל את הסיפור לאחור, ומשם ננסה בעצם לחלץ את העקרונות, שלושה עקרונות יסוד בתשובה מאהבה בקשר הזוגי. בסדר? כלומר, תשובה מאהבה לשוב אל האהבה. לא רק לשוב מתוך אהבה, אלא גם לשוב אל האהבה ותשומת הלב והנעימות והקרבה בקשר הזוגי. טוב, בואו נלך מהסוף להתחלה. הם אוכלים מהעץ, שניהם אוכלים מן הפרי, אני אגיד כאן איזה מאמר מוסגר, לא מנושא השיעור, אבל רק זה חשוב. הציווי על איסור אכילה מהפרי בעצם מגדיר שבתוך גן עדן יש מקום לחטא. כי אם יש ציווי, זאת אומרת שיש בחירה. אז זה אומר שאפשר לעשות, אפשר גם לא לעשות. אם יש ציווי לא לאכול מעץ הדעת, זה אומר שיש אפשרות לאכול. אז זה אומר שהחטא הוא חלק מגן עדן. אז למה החטא הוא חלק מגן עדן והתשובה היא מחוץ לגן עדן? למה כשהם צריכים לחזור בתשובה, לתקן, אז הקדוש ברוך הוא זורק אותם החוצה? תשובה היא בגלל מילה אחת, הסתרה. במקום לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו ביחד, שמה, אנחנו אכלנו מהעץ, ואנחנו, מי התחיל? לא יודע שאני מתחיל, שנינו ביחד. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, ככה. והם היו באים אליו, כשהוא פחות היה שואל אותם, הם לא היו מסתתרים. אז הוא אומר להם, תקשיבו, בגן עדן יש עץ הדעת, עץ החיים יש גם את התשובה. לכו תאכלו מעץ התשובה. כלומר, תעשו תשובה מאהבה, בתוך גן עדן. תשובה מתוקה, תשובה... המזגן בולק פה את עכשיו?
לא, הוא לא עובד.
הוא לא עובד, המזגן. בערב ראש השנה המזגן לא עובד, תכלה שנה וקידה לתאה, זה נאמר. רוצים? אז טוב, הוא דווקא עבד יפה עכשיו. אז אבל מכיוון שהם מסתתרים ומסתירים ולא, אז קודם כל טוב, אם אתם מסתירים, אז אתם לא, שיח האוהבים הוא שיח שאין בו הסתרה. אז אתם בעצם לא מעוניינים בי, אז בבקשה, תתקנו בחוץ. מה? עכשיו בוא נתחיל, הולכת אחורה, בסדר? בוא נתחיל, יפה. הקלקול הראשון, כמו שאתה אומר, אמרת רבי יוסף חיים, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, מה אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. רש"י אומר, האישה, כאן כפר בטובה. כאן כפר בטובה, כאן הספתי חיים אומרים, אשר נתת עמדי לשון גנאי הוא. שתולה הכלכלה במתנתו של מקום, והוא עשה לו לעזר. יוצא שהקלקול הראשון בקשר הזוגי צריך לתת עליו את הדעת, זה כפירה בטובה, או בלשון שלנו, יש לכפור בטובה ויש להכיר בטובה, או לא מספיק להכיר בטובה. זה הקלקול הראשון. בגלל העובדה שבני זוג, איש ואישה, חיים כל היום אחד ליד השני, מהר מאוד מתרגלים, ולכן, לא מכירים בטובה, לא מספיק מכירים בטובה. הכרת הטוב היא בסיס של בית, והיא צריכה להיות נוכחת, מדוברת, נאמרת. וגם צריך לפתח טעם בהכרת הטוב. כלומר, בוא, כמו שיש לנו טעם באוכל, אתה לא רק אומר, אתה לא אומר רק, לא אומר רק היה טעים, אלא, תשמע, זה היה טעים, היה פה נואנס, היה פה איזה תבלין, היה פה איזה משהו, אתה מפרט את הדבר הזה. ככה צריך להיות הסגנון של הכרת הטוב. והרבה מאוד תקלות מתחילות מהדבר הזה, זה כי אנחנו הולכים ממש מהבסיס, מהבייסיק. בין חברים, לא צריך לזה, מספיק שאני אומר לאחי, תודה רבה, וואלה, שמחת אותי, מצוין. אבל בין איש לאישה, הציפייה היא שהכרת הטוב תהיה עשירה. מגוונת ומפורטת את כמה שניתן, להודות, לדעת להגיד, תודה רבה, זה היה לי מאוד נעים, זה היה לי מאוד משמעותי, זה שימח אותי, הדבר הזה והזה, שחשבת עליו, שחשבת עליו, לפרט את הדבר הזה, להרגיל את עצמנו לשפה כזאת, שמפרטת את הכרת הטוב, לא רק לא להיות כופר בטובה, צור מרע, אלא עשה טוב, להכיר טובה, ולא רק להכיר בטובה, אלא להכיר בתורה בצורה מפורטת. הזוהר הידוע שאנחנו אוהבים לצטט אותו, הזוהר תזריע, אומר שכשם שאדם עתיד ייתן את הדין על מילים, או מילים לא טובות שהוא לא היה צריך להגיד, והוא כן אמר אותם, כך עתיד אדם ייתן את הדין על מילים טובות שהוא היה צריך להגיד ולא אמר. בסדר? אז הדבר הזה הוא אירוע, לפרט את הטובה. אנחנו, יש לנו מנהג כל שנה, התחלנו אותו בשנים האחרונות, לא כל שנה, חבל אולי, שאני כותב לילדים הודעה בוואטסאפ, הדברים הטובים שקרו במשפחה בשנה שהייתה. עכשיו, מה מדהים? שאם לא הייתי כותב את זה, הם לא היו זוכרים, וגם אני לא הייתי זוכר. אבל אתה צריך לכתוב. אז אתה פתאום אומר, רגע, גם זה היה, גם זה היה. אתה צריך לפרט. אתה לא אומר, בסך הכל, את האחלה שנה. לא, לא, תפרט לי בבקשה. פתאום אתה מגלה את העושר הזה, וואי, וואי, זה בכלל לא זכר. גם את זה גם. דברים שלא זכרת, או דברים שלא ראית, או דברים שלא הכרת. המובן מאליו, זה ברור, זה obvious. מה זה? המובן מאליו הוא האויב. איש ואישה צריכים להתרגל לשפת הכרת הטוב ביניהם. שתהיה מגוונת ועשירה, לדעת להודות, לדעת להגיד על הדבר הזה. עכשיו יש חג, אז הסתיים החג, עבודת השם, על כל ישראל בשמחה וטוב לבב, ומשפחות מארחות, הילדים יגיעו, הנכדים יגיעו. בסוף החג, כמה זה נכון שבני הזוג יגידו אחד השני, איזה חג, תודה רבה, על מה שטרחת, על מה שעמלת, על מה שזה, היה כל כך זה, שמתי לב שפה עשית, שמתי לב ששמת לב להוא, שמתי לב שדאג, כל הדברים האלו כולם, שמתאמנים עליהם, אז לאט לאט מתפתחת בתוך בית שפה של הכרת הטוב, שפה של הודעה, דברים לא עוברים לידינו, אנחנו יודעים לתת להם שם, לקרוא להם בשם ולכבד אותם. בסדר? אז זה תיקון ראשון. שכמו שאמרנו, זה אופייני או ייחודי לקשר זוגי, כי תמיד טוב להיות מכיר טובה, אבל מכיר טוב, מספיק שאני אגיד למישהו תודה, תשמע, תודה רבה, שמתי לב לדבר הזה, אני לא צריך לפרט. בין בני זוג, הפירוט נדרש. טוב. למה הוא עשה את זה אבל? מה הסיבה? למה הוא הפיל עליה את התיק? אז רשי אחד קודם אומר, שהיא נתנה לו לאכול, מה הייתה הסיבה? איפה רשי הזה? יפה, 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 יפה. הבעיה פה בהוצאה הזאת, ש... כל פה אותו דבר. או. ותיתן גם לאישה אימה, שלא תמותי ויחיה הוא, וישא אישה אחרת. קודם כל זה מדהים איך רשי כאן קורא את הפסוק. ותיתן גם לאישה, כדי שיהיה אימה. כך הוא קורא את זה. כלומר, היא פחדה שהיא תמות, אז הוא לא יאכפת לו, והוא יישא אישה אחרת. יישא אישה אחרת. מה? חכו, חכו, אנחנו נשאל את עצמנו, אבל קודם כל, איך נקרא לדבר הזה? חשד. חשדנות. בסדר? שאתה חושד, זה... מה? כמו שברו אותה, עברו מישהי אחרת, נכון? שלא, רשי קורא את זה נורא יפה. ותיתן גם, מה זה, הוא קורא, מה זה לאישה אימה? ותיתן גם לאישה כדי שיהיה אימה. כלומר, אני רוצה לגלות שאתה מסור לי. זה מה שמונח, היא חושדת בו, מה החשד? החשד שכל עוד הכל בסדר, אז הכל סבבה, אלי, הכל טוב. מה יקרה כשמשהו לא יהיה בסדר? זוכרים מה דיברנו ביום חמישי, על הברית. מה יקרה אם משהו ישתבש? עוברת לה איזה מחשבה, אנחנו עדיין לא יודעים למה, אבל עוברת לה איזה מחשבה שאם משהו ישתבש, הוא לא יישאר איתה, הוא ייקח מישהי אחרת. עובר לה חשד שהוא לא מסור אליה, מסירות והתמסרות. וזה עוד, צריך לתקן את שני הדברים, גם את החשד, אנחנו נדבר רגע לפנור שאלתך, מה גרם לה לחשוד, נדבר בשלב השלישי, יש דברים שגורמים לחשד הזה, אבל כרגע אנחנו מבינים שבמה היא חושדת שהוא לא מסור. רבותיי, זאת המילה הבאה, המילה הקודם, האיכות הראשונה שדיברנו עליה, זאת איכות של הכרת הטוב, מגוונת ועשירה, האיכות הבאה זה התמסרות. התמסרות, בני זוג, הם צריכים להיות מסורים אחד לשני, וכאן יש פרדוקס. מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהתמסרות בדרך כלל באה לידי ביטוי במצבי מצוקה. ואנחנו לא בונים במצבי מצוקה, כלומר, בדרך כלל אם החיים הם טובים והכל סבבה, אז הכל מצוין. מתי באה לידי ביטוי התמסרות? כשיש לו עלינו איזה חולי, או איזשהו קושי, איזשהו צרה, אז יבוא לידי ביטוי ההתמסרות. בסדר. אז קודם כל צריך לדעת שכשיהיה חלילה דבר כזה, אז צריך התמסרות, אבל אם התמסרות היא איכות חשובה, אז צריך להיות צייד של ההזדמנויות. כלומר, לפעמים שזו הזדמנות שמאפשרת לבעל לבטא כמה הוא מסור עבור אשתו. בסדר? שהיא צריכה ממנו איזה משהו. זה משהו חד פעמי, זה לא איזה מחלה כרונית או משהו כזה. משהו חד פעמי, אבל זה יכול להביא לידי ביטוי את העובדה שתקשיבי, את אצלי מספר אחת. אנחנו מסורים אחד לשני. הדבר הזה נותן ביטחון. תראו, זה גם אצל רחל ולאה, כל הזמן לאה אומרת, זה נותן ביטחון ש... בעלי איתי, או אנחנו זה, לא רק שהכל מוצלח, והכל עובד, והכל נחמד, והכל איזה, אלא גם כשדברים קצת משתמשים, או אפילו הרבה משתמשים, אנחנו נהיה שם אחד בשל השני. נהיה שם, נתמסר אחד בשל השני. תהיה שם נוכחות. אתם יודעים, בני זוג מתחתנים, הכל טוב, פתאום האישה בשמירת הריון. עכשיו הבא צריך להתרוצץ. והוא להביא ולהחליף ולהביא ולהסחוב, והיא במיטה, שחוד במיטה, כי בשמירת הריון. אז קודם כל זה מסיבה טובה, בעזרת השם, 9 חודשים יהיה פה ילד. אבל זאת הזדמנות לכולנו להנחיח את העובדה, נכון? אם את צריכה אותי, תדעי לך. אני קל לי לדבר גבר לאישה, כן, אבל לא, זה הדדי בעצם, למרות שבדרך כלל נשים באופן טבעי הן יותר מסורות מטבע הווייתן, ואנחנו מדברים פה על... אבל, כן, אם את תצטרכי, אני אעזוב את כל עיסוקיי, את כל ענייניי, ואני אהיה שם לידך ולצידך. יהיה שם. זהו. כשאשתי ישבה שבעה על אבא שלה, עמי, על אבא שלנו, אתם יודעים שבעה, הוא נפטר, הוא היה יהודי מבוגר, לא היה פה איזה אירוע טראומטי, כאילו זה, כמו כל אירוע של פטירת אבא בגיל מבוגר, אז בסדר, אז היא אמרה לי, אני צריכה שתשב לידי. זה מה שאני צריכה. נכון? אפשר עכשיו שבעה, זה לא כל הזמן זה אפשר? אמרת לי, לקחתי כיסא, ישבתי לידה. כמה, שבעה, כמה, זה לא שבעה, זה חמישה בדרך כלל, נכון? אבל... יש דברים. זה מה שהיא צריכה. זהו. וה... זה... יש הרבה דוגמאות שלי, כמובן, את רובם אפשר לספר, אבל החלונות האלו של ההתמסרות, מספיק שיש אחד כזה, אפילו פעם בכמה זמן, כדי שהאיכות של הקשר תהיה נוכחת. ולכן, בסוף שנה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כמה היינו מסורים אחד כלפי השני? כמה במקום שדרש ממני, רגע, לשים את עצמי בצד ולהיות שם בשביל הזולת, כמה הייתי? או שהתחלנו שם איזה משיחות, משחק משיחות חבל, אני יודע, זה, מסירות או התמסרות, זאת איכות מיוחדת המאפיין את הקשר הזוגי. ועליה צריך לתת את הדעת. כלומר, האישה כאן חושדת שהוא לא מסור אליה. שהוא, אם היא לא תהיה, אז הוא יעבור הלאה, הוא ייקח מישה אחרת. מה פתאום, אז אם את לא תהיה, אני... יש דוגמה נפלאה. אתם יודעים שוויקטור פרנקל, הוא המציא את הלוגותרפיה. לוגותרפיה, הכוונה, אם אדם יש לו לוגו, אם יש לו היגיון, זה מרפא אותו. הספר, האדם מחפש משמעות וכו', הספר הידוע. אז הוא מספר, ואגב, הרבי, למרות שהוא היה, הוא גדל בווינה, וזה היה לב ההתבוללות של יהודי אירופה המערבית, ואחרי אושוויץ, הוא, כל הפסיכולוגים התנגדו לו, כל השיטה שלו הייתה נראית להם הרי, הייתה לי איזו שיחה מעניינת עם הבת שלי, שהיא לומדת עכשיו פסיכולוגיה. קיפצה איזה תואר ככה וזה, ובשבת, לפני שבועיים. היא לא דיברה איתי, היא דיברה עם אחותה. דיברה עם אחותה. ללימודים וזה, אז היא אומרת לה, הפסיכולוגיה זה הבעיה. היא לא פתרון, היא הבעיה. היא אמרה. כמובן, היא אומרת, זה בנוי על זה שאדם יש לו יצרים, אפלים, אין שם נשמה, אין שם, זה רק נפש, אין נשמה, אין. היא באינטואיציה שלה של שנה א', עלתה על התקלות המרכזיות של הפסיכולוגיה, ש... אז הכל פנים, ויקטור פרנקל המציא שיטה שהיא בעצם שיטה רוחנית, לוגותרפיה, שאומרת, האדם מחפש משמעות, והוא לא רק, לא מה שמניע אותו זה הליבידו, היצרים האפלים, מין ותוקפנות ושליטה, אלא מניע אותו רצון במשמעות. וכל העולם הפסיכולוגי התנגד לו. עשו מנולג וצחוק, אפילו בני לי פיתרו אותו מה... והרבי שהלך לו שליח מיוחד שיחזק אותו. יש... מה? שליחה, צודק, סליחה, מה זה? תזכיר את הסיפור? שלח לו שליחה מיוחדת.
אמרנו שהוא רצה כבר להגר לאוסטרליה.
כן, נכון.
ואז הוא אמר, אם הרבי ככה
חושב
את זה, וככה המשיך. לא, כי איך נודע הדבר? שהוא היה תורם לחב"ד, שמה? הוא לא היה מגיע לקהילה, לא כלום, לא זה.
כן.
אז פעם אחת, לפני ראש שנה אולי, הוא צלצל לשאול לו מה שלומך, מה זה, אני רואה שאתה תורם, וזה, אפשר להקים אותך. איך הגיע?
נפגע.
אז הוא סיפר לו את הסיפור הזה.
כן.
שהוא שלח אל השליחה, הרבי חשב עליו, הוא נתן לו את כל
הכוח. קיצור, הרבי השאיר אותו בארצות הברית, הוא כבר... ניצול
שואה.
ניצול שואה, כן, היה באושוויץ. אז למה אני אספר לכם? כי באחד הטיפולים שהוא מתאר, הוא מספר שהגיע אליו יהודי מבוגר, זקן, שאשתו נפטרה. הם היו בקשר, אני חושב שהם גם עברו את השואה ביחד, ממש היה להם. הוא היה, כן, כן. והם היו בקשר, והם היו באיזה... הוא כל כך אהב את אשתו ואהבה אותו, וכשהיא נפטרה, הוא לא יכול היה לשאת את זה שהוא בחיים והיא מתה. הוא נכנס לדיכאון. אז הילדים שלו שלחו אותו לויקטור פרנקל. אז הוא ככה שואל אותו ומתחקר אותו, ובאמת, והיהודי הזה מתאר חיים של התמסרות, והייתי מסור אליה, והוא טיפל בה, והיא הייתה חולה, והוא דאג לה, ומרוב הזה, הוא לא יכול היה להמשיך לחיות אחר כך. ואז הקדוש ברוך הוא שלח לפרנקל הזה, זה הברקה, אומר לו, תגיד, מה היה קורה אם זה היה הפוך? אם אתה התאמת והיא הייתה נשארת בחיים? לא, זה היה נגמרת מזה. אז הוא אומר לו, אז תראה, בזה שנשארת בחיים, מנעת ממנה את הצער הזה. פתאום ככה, איזה ניצוץ של תבונה, הוא לא... והוא יצא מזה, זהו, כאילו, הוא הבין שזה שהוא חי, הוא מנע את הצער הזה מאשתו. תבין, זה התמסרות. זה התמסרות. ההתמסרות ההדדית הזאת של אחד לשני, זה מאפיין מיוחד לקשר זוגי, והשאלה היא, כמה היינו מסורים? עכשיו, עוד פעם, אנחנו רוצים חיים טובים, אנחנו רוצים חיים שדווקא לא ידרשו מאיתנו התמסרות, אלא שהחיים יזרמו, נכון? אבל גם בחיים, בזאת השם, רגילים, וטובים ומבורכים, יכולות להיות הזדמנויות, שצריך לצוד אותם, של התמסרות. הזדמנויות! כאלו, שאתה אומר, הנה, עכשיו זה ההזדמנות שלי לתת את האיכות הזאת שאשתי תראה שאני לא רק אוהב אותה ומכבד אותה וזה, אלא אני גם מסור אליה. ומסור זה אומר, להיות כאילו באיזה עמדת ביטול, מה הצריכה אני אעשה. כאילו אני מבין, גם אני לא מבין, נכון, מה הצריכה אני... זה יכול להיות אפילו בהזדמנויות מאוד מאוד פרוזאיות, כגון הולכים לקניות, ואומר עצמך תמיד, האמת שאני באמת מזמן לא הלכתי לקניות, אשתי מזמן לא הלכה לקניות, כי אנחנו עושים הזמנות וכל זה, אבל פעם שהייתי הולך לקניות, אז תביא מנג'טים. מה זה מנג'טים בכלל? זה שם, מה צריך מנג'טים? זה חותרים את העוגה, שמים על הצלחת, ועכשיו תמיד המנג'טים, אתה לא יודע איפה נמצאים, ותמיד זה נמצא באיזה חור בסופר, ותמיד... נכון? אני לא מבין מה צריך את הדבר הזה, אבל היא ביקשה. זה נחת מיוחדת, ואני עכשיו עושה משהו, שאני לא מבין למה צריך אותו, והוא גם בעיניי מיותר לגמרי, ואין בו שום צורך, אבל אני עושה את זה, כי אשתי ביקשה, בבקשה, הנה המנג'טים. חיפשתי אותם שעה, בסדר? אז זה, אתם מבינים את העניין הזה? זה הסיפור. וזה עוד פעם, נקודה מיוחדת בקשר זוגי, כמה התמסרות הייתה לנו, אני אתן לכם עוד דוגמה, לפעמים, זה, הדבר הזה קורה, ברוך השם, הוא קורא לו מעט שאישה בגיל 40, אומרת לבעלה, אני רוצה להיות אחות. מה, 20 שנה הייתה בהייטק, עכשיו היא רוצה להיות אחות. רוצה לטפל באנשים. זה גם קורה הפוך, כן? מה זה דורש? לימודים. זה אומר שיש ירידה במשכורת, ירידה בהכנסה. זה אומר ששווי לימודים, מבחנים, כאילו עכשיו חוזרים 20 שנה אחורה. בקלי כאלה אפשר להגיד, שמעי, מה עכשיו, גיל 40, כבר את פה, את כבר שם, וזהו, פנסיה. אפשר להגיד, זה מה שאת רוצה, אני שם לצידך. אנחנו נסתדר, נוציא חסכונות, נעשה, שיהיה לך חיים מאושרים. זה דורש התמסרות. זה לא מגיע על הרצף הרגיל. בסדר? אז זו עוד איכות שצריך לשים לב כמה הייתה נוכחת, ואם יש, אז לתקן אותה, לשפר אותה. שאל, כבודו מקודם, רגע, אבל למה היא חשדה בו? זה מביא אותנו לראשית הסיפור. מה כתוב? כתוב כך, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. הפסוק הזה הוא תחילת כל התקלות שבעולם. מה הפסוק הזה, איך הוא היה אמור להיכתב? הוא היה צריך להיכתב כך, ואומר האדם, זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי, לך יקרא חווה, כי את אם כל חי. נכון? במקום זה מה כתוב? במקום לך, לזאת. גוף שלישי נסתר. במקום שם פרטי, חווה או חיה, הוא צריכים לקרוא לה שם אמיתי של החיה, אישה. כלומר, יש אישה שהיא לקוחה מהאיש. כלומר, זה משהו גנרי כללי. הפסוק הזה מבטא את ההיעדר של האינטימיות. אינטימיות זה מרחב שקורה רק בין איש לאישה, והוא מרחב אישי. שבו גבר פונה לאשתו, האישה פונה לבעלה, יש ביניהם קשר מיוחד, אישי שהוא סמוי, אף אחד אחר לא נכנס שם, זה רק שלהם. אינטימיות יוצרת קרבה, יוצרת אהבה, יוצרת געגוע, יוצרת שייכות, יוצרת התמסרות, את כל הדברים האלו, בסדר? אינטימיות חונה על, על אישי, על הקשר האישי, נכון? עכשיו, ברגע שהאישה רואה שהוא בכלל לא קורא לה בשם, הוא לא קורא לה בשם, הוא גם לא אומר לה לך, אלא הוא אומר לזאת, גוף שלישי נסתר, וגם אישה, למה אישה? כי היא פשוט מגיעה מאמין של בני האדם, אז יש הרבה אנשים, זה אישה אחת, הרבה, להבדיל, חמורים, חמור אחד, הרבה סוסים, סוס אחד. אנחנו לא בעלי חיים, אנחנו יצורים אישיים, יצורים ייחודיים, כל אחד הוא בשביל נברא העולם. אז מכיוון שאין את הדבר הזה, אז באמת היא בטוחה שמה, שהוא לא אוהב אותה, הוא לא מסור אליה, ולכן היא מתאמות, הוא ייקח מישהי אחרת. אישה כזאת, אישה אחרת, זה גנרי, כן? ומפה הכל מתגלגל, כלומר, הכל מתגלגל מהעובדה שיש חוסר, באינטימיות, בקרבה, עוד שנייה, בייחודיות, באחד על אחד, ואגב, כשזה לא קורה, זה לא אגב, זה ממש מלב העניינים, אם הוא לא מדבר איתה, אז מי כן ידבר איתה? הנחש. הדו שיח הראשון בין האישה לבין מישהו, זה בינה לבין הנחש. הוא דווקא כן שואל אותה, מה שלומך? איך את מרגישה? מה אלוהים אמר לך? מה הוא אמר לבעלך? לגעת, לאכול, תהיו כאלוהים? הוא מדבר איתה. כלומר, איפה שאין אינטימיות, בקשר הזוגי, עלולים להיכנס כל הנחשים שבעולם. נחש הספקות, ונחש הייאוש, וגם נחש שמתואר כאן, שעלול לקחת את הבית וגם לפרק אותו. בסדר? אז מה זה בעצם? זה בעצם מדבר על יצירת מרחב אינטימי. על זה גם צריך לשוב בתשובה בקשר הזוגי. מי הנחש שלנו, מי האויב היום? מי האויב? היום האויב של האינטימיות והקרבה הוא היצר הבלתי נשלט של האנשים כל הזמן לשתף את החיים שלהם עד מוות. כל הזמן צריך לשתף. כל רגע אתה זורק את זה החוצה. את התמונות, את הפוסטים, את הרשימות, הכל צריך להיות משותף. זה גורף תשומת לב, זה גורף לייקים, זה גורף מעמד חברתי. הערך התזונתי הזוגי של זה הוא אפס. פשוט אפס. זה מאבד בשניית כל הערך התזונתי. כלומר, ההבדל בין אם בעל לוקח נייר, דף נייר ועט, וכותב לי אשתו פתק, ליום הולדת או לא, לא משנה למה, ומקפל את זה, שם לה את זה מתחת לקרית, עם איזה מתנה, שזה זה אינטימיות. אף אחד לא אמור לדעת מזה. גם לא הילדים. הפתק הזה הוא רק בין הבעל לבין אשתו, והאישה יש לה קופסה במגירה, ששם היא שומרת את כל הפתקים של בעלה. לבין אותו פתק, אותו נוסח, אבל פוסט בפייסבוק. כן, פוסט. בעלי היקר, נגיד מהאישה לאיש. 5 שנים היום. איזה אור, איזה מושלם אתה. האור שהכנסת לביתי, הזה, ביחד שלנו, הזוגיות, הילדים וזה, אחרת לך. מדהים, ואז כולם למטה, ככה. מדהים. הערך הזוגי אפס. לא תרם כלום לקרבה, כי זה משותף. כל הזמן הרצון לשתף, לשתף. כולל בדברים שהם בעבר היו מובהקים, שייכים לבני זוג. אני לא מתווכח עם זה, אני לא בא עכשיו, אני רק מתאר מציאות, בסדר? כשאשתי ואני היה לנו את ההיריון הראשון, הלכנו לאולטרסאונד. הייתה תחושה שאנחנו הולכים לאיזה מתן תורה כזה. אולטרסוד. הולכים לראות את זה. ברור שזה היה שייך רק לנו. לא גיבינו לאף אחד, ושמרנו את זה לנו. היום, מהאולטרסאונד, מצלמים ושולחים תמונות בקבוצת וואטסאפ. תראו איזה יפה, תראו איזה חתיך, תראו איזה כל מיני כאלה, וכולם, וואו, וואו. הולך, גם, וגם, זה נוכח גם בחתונות, גם בתוך החדר ייחוד. הצורך הזה, הסוג של היצר כזה, לשתף כל הזמן, כל שיתוף הוא נגיסה באינטימיות. כל שיתוף. כל דבר כזה, הוא הופך את זה מפרטי, אישי, שייך רק לשניים, לציבורי, כללי, הופך את זה מלך לזאת. בסדר? וזה, כשאין את זה, האינטימיות זה בעצם המרחב, כמו כל דבר צריך איזה סביבת עבודה. האינטימיות, הסוד, הסוד הזוגי, כן, בין בני זוג, צריך שבני זוג יהיה להם סוד, הם יהיו סוד אחד משותף, וביניהם לא יהיו סודות. אז האינטימיות הזאת, היא מייצרת את האהבה, ואת הקרבה, ואת הגעגוע. העובדה שישנו איזשהו מקום שאף אחד לא נכנס לשם, זה שייך רק לאיש ולאישה, רק לבני הזוג. כן? היא זאת שמייצרת את הקרבה, ואת הגעגוע, ואת המסירות. אבל ברגע שאין את הדבר הזה, וכל דבר נוגס בו, כל דבר היום, זה פשוט לא יאומן לראות את זה בעיניים, זה ממש חבל, אין לי, כאילו, לפעמים בכלל להגיד, שמו, אתם ממש מפסידים. זה ממש חבל לראות כאילו, לוקחים את הדברים הכי הכי פנימיים, וזורקים אותם לעיני כל בחוץ, בין אם זה תמונות, בין אם זה איזה, ואין לך רגע אחד שאתה רגע נמצא, אתה הווה. כן, אני עוד פעם לא רוצה להביע ביקורת על שום דבר, גם אין לי ביקורת, אבל אולי גם זה, אבל יש עכשיו ז'אנר חדש שנקרא סושיאל, שמעתם את הדבר הזה? סושיאל. סושיאל זה מה שבחתונה, אתה לא עכשיו, יש צלם, נכון? הביאו צלם, הרבה כסף. לא צלם, התמונות יגיעו, זה עוד שבועיים. אבל בינתיים, מה יהיה בחברתי, ברשתות החברתיות? מה יהיה? באינסטגרם, עכשיו? אז יש שם איזה מישהו כזה, מסתובב עם אייפון בדרך כלל. והוא מצלם ומיד מעלה, מיד, מיד, זה כאילו, עכשיו זה קורה, מיד מהחתונה, כלומר, לא יהיה איזה הפסק של דל אדמות ולא תורה ותפילין, לא יהיה דל אדמות ולא שיתוף מיידי, ולפעמים זה גם מתוך החדר איחוד, ומתוך הזה, מתוך החופה. אנחנו הולכים ומאבדים את העולם הזה שנקרא סוד, כן? והנה, עוד פעם, אני לא מכבד דעה הלכתית, זה לא שיעור הלכה כאן, אבל האמת שלא ראיתי את הפרסום שלהם לפני כבר הרבה זמן, אז אולי הם נעלמו, וזה טוב, בעיניי. הייתה איזו חברה שפרסמה, שבס קליק זה נקרא החברה הזאת, לא שאני אעשה לה, כן? שיש לך בר מצווה בשבת. לא חבל שלא יהיה תמונות? לא חבל? מוש חרם? אנחנו נבוא לפני שבת, נתקין מצלמות, נפעיל אותם לפני שבת, הם יעבדו כל השבת, יצלמו, אנחנו נבוא אחרי שבת, ניקח, נערוך לך זה, יהיה לך תמונות מהעלייה לתורה בשבת. מה אומרים? אני עוד פעם, לא נכנס כאן לאירוע ההלכתי, יש להם רבנים שמסכימים, אני נכנס למחשבה הזאת שלא יכול להיות שום דבר שהוא לא מתועד. הכיסוי הזה שנקרא שבת, שיש עליה איזה מרחב של סוד, שהוא מייצר את כל מה שקורה, הרי כשמצלמים אתה בסוף יודע שמצלמים אותך, אז אתה גם, נכון? הוא יוצר איזה כיסוי של סוד, הוא גם את זה לא יהיה. גם זה לא יהיה. אז זה מה שקורה כאן. כן? במקום שהוא יפנה אליה אחד על אחד, ואז היא תדע שהוא אוהב אותה, כי הוא קרא לה בשם. ומילא לא תחשוד בו. מילא לא תיתן לו מה... אם היא נכשלה ואכלה בעצמה, היא תבוא ותספר לו, היא לא תשמור ממנו סודות. במקום זה, בגלל הגוף שלישי נסתר, ושהוא לא קורא לה בשם פרטי, כן? אז משם הכל מתגלגל. אז היא חושדת בו, שהוא לא מסור אליה, ואז הוא לא מכיר לטובה, וכן יודע דרך. אז בעצם שלושת האיכויות שמופיעות בפרשת בראשית, המיוחדות לקשר זוגי מתוקן, זה עושר בהכרת טוב, אני מדבר כרגע עכשיו על הצד החיובי, עושר בהכרת הטוב, לא רק תודה, אלא בוא תהיה מפורט, בסדר? קחו לכם את הבקבוקי יין מאחורה, תקראו מה כתוב, ככה תכירו טובה. נכון? לא כתוב, אחי, זה יין טעים. לא, כתוב, היין בעל גוף עגול, סיומת מלאה, אפסוצי טבק, נגיעות לימון ודובדבן, בעץ אלון, מתאים עם גבינות כחולות ועם דגים וזה, ככה מגילה שלמה, שאתה אומר, מה זה? פרט לך את היין, כמה חודשים הוא שכב, כמה חודשים הוא התהפך, כמה חודשים הוא עמד על הראש, כמה הוא ישן, כמה הוא קם. נכון? יפה. ככה, ככה תכיר טובה. כן? היינו השבת עם אולפנה של אשתי, בשבת כזאת של האולפנה וכל זה, אז היינו ביחד. אז היום ככה אשתי ואני דיברנו, קצת שוחחנו וזה. אני אמרתי לה כמה, פירטתי לה כמה היה לי משמעותי לראות את השבת, לראות את האולפנה ואת המורות ואת התלמידות ואותה, כאילו זה. והיא אמרה לי כמה משמעותי לה, מה שאני עברתי פה, עזרתי לה וכו' וכו'. סגרנו את זה ברמה של לא רק איך היה, אנחנו, בני זוג זה לא ילדים מתבגרים, שאתה שואל אותו איך היה, סבבה, והוא כאילו מרגיש שהוא כתב סיפור של אגנון, הוא אמר סבבה, זה מילה עם ארבע אותיות, הוא כבר העריך. בסדר? זה בני זוג, זה בשביל זה אנחנו רוח ממללה, כדי שכשיש דברים טובים, כשיש דברים רעים, אנחנו בלי טובות, מפרטים, יודעים להתלונן. כשיש משהו טוב, תפרט אותו. אז האיכות הראשונה היא הכרת הטוב. האיכות השנייה היא מסירות והתמסרות. אמן, הלוואי, תמיד בדברים טובים. לא במחלות ולא בזה, תמיד בהריונות וזה, אבל צריך להיות צייד של ההזדמנויות לבטא את העובדה שיש בקשר שלנו גם איכות של התמסרות, זה קשור מה שדיברנו ביום חמישי, מי שזוכר, על הברית. כשבני זוג קורטים ברית, הם קורטים את זה בדיוק על הדבר הזה, שאם תידרש התמסרות, היא תהיה נוכחת. הדבר השלישי זה סוד, אינטימיות, קרבה, משהו שהוא רק של שנינו, שלא נתנו לאף אחד להיכנס, לא לילדים, לא לנכדים, לא לחברים, לא לשום דבר. כתוב ברמה, בהלכות שולחן ערוך, שצריכה האישה להצניע ליל תבילתה. לדוגמה, ליל תבילה, זה גם כן דבר שאסור לספר אותו לאף אחד. הוא סוד, ויש איזה דבר, כאלה שגם את זה מספרים. לא, אני הולכת למקווה, את באה איתי למקווה, כל מיני דברים כאלה. הסוד הוא זה שנותן חיים, כמה סוד היה לנו בקשר הזה, כמה הצלחנו לייצר זמנים שהם רק שלנו, ואין שם טלפונים, ואין שם שום דבר, ואנחנו בלי קליטה אפילו, וזה, כשיש זמנים כאלה, זה מייצר משהו בקרבה, בשיחה וכן על זה. אמרנו בתחילת השיעור שכל הדברים האלה הם גם משל נאה ביותר למערכות היחסים שלנו עם השם יתברך. אז זה ברור, הכרת הטוב, כמה אנחנו צריכים להודות את הקדוש ברוך הוא, ככה אדמור הזקן אומר, שמצוות אהבת השם יתברך זה לשים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אז תשים לב, אז זה דבר אחד. כמה היינו מסורים אליו? כמה אנחנו התמסרנו כדי לממש את רצון השם יתברך? כמה התאמצנו? כמה טרחנו לדבר הזה? כמה הלכנו, היינו שליחים כאלו? הדבר הכי מרכזי, כמה אינטימיות הייתה בקרבה עם השם יתברך? הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו לתפילה. תפילה זה פגישה עם השם יתברך, זה דייט. זה דייט, הקדוש ברוך הוא מזמין אותך לדייט, היית שם. מה זה תפילה? יש כאלה אומרים שיגידו לך תפילה, ומספר עמודים שצריך לדפדף אותם, ומילים שצריך להגיד. אני צריך להגיד 20,000 מילים כל בוקר. נכון, איזה אחד מתפלל בטלפון. אז הוא שם את הטלפון גלילה. אז אמר לו, חבר, תשמע, תשים את זה על הסטנדר, זה גלילה, זה רץ, אתה יכול ללכת, זה בינתיים עובד, זה לא צריך בכלל. תפילה היא משהו אינטימי, קרוב להשם יתברך. התבודדות, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר הזה, שיש איזשהו קשר בין השם, בין האדם לבין בוראו, האדם גם כותב איזה יומן, כותב לעצמו איזה פתקים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, התבודדות זה בעצם איזה מין שיחה ישירה עם השם יתברך, אבל רק אני והוא נמצאים. מתפתח איזה משהו, אם הכל זה כזה, הכל כזה, מה חובתי ועשרה, או זה, משהו כאן לא קורה. אז גם על זה אנחנו צריכים לתת את הדעת, כמה קרבה פסנו לאורך השנה, עם השם יתברך, כמה פגשנו אותו, כמה היינו שם נוכחים בתפילה, הנה ברוך השם, ושמחות עכשיו. רבותיי, אבל העיקר הוא, צריך לדעת, ככה כולם אומרים את זה, נכון? שיש בסוף, כשאדם מגיע לשמיים, אז אפשר לעבוד על כל העולם. יש רק שניים שאתה לא יכול לעבוד עליהם, זה הקדוש ברוך הוא ואשתך. הם יודעים באמת מי אתה. זה שני אנשים שיודעים באמת מי אתה. אדם יכול להסתיר את עצמו מכל העולם, אבל מאשתו ומהשם יתברך הוא לא יכול להסתיר. ודנים אותנו גם על הדבר הזה. כמה השקענו בשכינה ביניהם. כמה השכינה ביניהם הייתה נוכחת, כמה אפיינו, ייחדנו את הקשר באיכויות מיוחדות רק לקשר הזה, ובעזרת השם גם הדבר הזה צריך לעשות תשובה, רק שבאמת היא תשובה מאהבה, תשובה להגביר את האהבה ואת השמחה, שנזכה לזה, אמן. כתיבה וחתימה טובה לכולכם, אמן ואמן. כתיבה וחתימה.